רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. מגשים חלום גדול ומזמין אתכם להיות חלק מהמסע המוזיקלי שלו. הופעת בכורה של האלבום ביחד ננצח, 14 בינואר בבית היוצר בנמל תל אביב. בואו להנות מערב מלא רגש ומוזיקה שנכנסת ללב. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
התוכנית הבאה ברדיו סול, הקול השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, בהגשת שחר אלוני ואורן אלוני. הקול השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, בהגשת שחר אלוני ואורן אלוני.
ערב טוב, ערב טוב,
מה העניינים?
בסדר גמור.
הפעלת את הפייסבוק?
הפעלתי את הפייסבוק.
לא ענית לי, חשבת שאני אשכח את השאלה.
הבטחנו לכם יום גשם והרווחנו עוד יום שמש.
מה העניינים?
הכל בסדר, אני יודע, גלי משתוללת.
לא, רגע, עזוב את גלי, בוא נדבר על הדברים החשובים, על הנו דרבי.
היה לנו דרבי.
איזה דרבי.
אני מעדיף לשכוח את הדרבי.
האמת היה דרבי טוב, אם הייתי כאילו בצורה אובייקטיבית, היה דרבי מעולה. הכותרת שאחרי הדרבי אני הכי אהבתי. המאמן של ביתר ברק יצחקי, ציטוט, נצטרך לעבוד על עוד דברים חוץ מכדורגל. שזה מעולה. דוקים, למשל, אני הייתי ממליץ. יו-יו.
לא, אני מניח שהוא התכוון...
כדורגל זה לא הצד החזק.
שהוא התכוון לכושר גופני.
בוא נודה על האמת. קודם כל הוא צודק. אני חושב שאיך שראיתי את המשחקים האחרונים, אולי עדיף באמת מקצוע אחר.
כן, אולי הכניסו להם קצת פוליטיקה. הרצאות פוליטיות לשחקנים.
כן, לא, אני חושב שאולי אתה תעשה קורסים של ייעוץ מס לשחקנים של ביתר, כי בוא, עתיד ורוד במקצוע שלהם, אני לא חוזה להם, אבל בסדר, נו, שוין.
אנחנו, החל מהשבוע ועד לתום השנה, אנחנו נשיק פינה חדשה ישנה של תכנוני מס לקראת סוף שנה, בעיקר לציבור העצמאים, ופינה קצרה של דקה, ואיך יאלי אומר, קבלו 60 שניות, אולי טיפה יותר, על תכנוני מס, אז בואו נתחיל עם זה ונמשיך הלאה בשטויות אחרות.
ועכשיו, פינת המיסוי. ועכשיו, תכנון מס.
כן, תכנון מס לעצמאים לקראת סוף שנה. חברים, קרן השתלמות. קרן השתלמות ניתן להפקיד בה עד 4.5% מהרווח של אותה שנה. כמובן שאנחנו לא יודעים כמה הרווח יהיה עד תום השנה, 2024, אז עושים משוער. עד 4.5%. אך לא יותר מ-13,203 שקלים. זאת אומרת, יש איזושהי תקרה שמעבר לזה ההוצאה לא תוכר כהוצאה, ופה התכנון מס. ניתן להפקיד, וזה לא יגידו לכם במקומות אחרים, עד 20,520 שקלים, שימו לב, או עד 20,520 שקלים, מבלי קשר בעצם לרווח שלכם באותה שנה, אמנם רק חלק מתוך זה יהיה הוצאה מוכרת, אבל היתרון שכל הסכום כולו יהיה פטור ממס רווחי הון. מס רווחי הון היום משלמים 25%, שזה המון כסף, וזה בא באמת על הרווח, על הרווח העוני, ואם יש לכם קרן השתלמות שהיא עוד שנה נפתחת, עוד שנתיים, או שהיא כבר נזילה, עדיין אפשר להפקיד בה לפני שמושכים אותה. נניח שתכננתם למשוך אותה, אז תפקידו 24 שעות לפני 20,520 שקלים, ובעצם תזכו גם בהוצאה עד לתקרה כמו שדיברנו, וגם כל הסכום יהיה פטור ממס רווחי הון, אז שיהיה לכם בהצלחה. אורן, אנחנו איתך.
תקשיב, אני שומע את זה ותוך כדי אני מסתכל, ואחרי שסיימנו להשוויץ את הקבוצה האהובה שלנו, מה מסתבר?
מה מסתבר?
דקה שמינית 2-0 נגד מכבי פתח תקווה.
טוב, זה לא ליגה.
אז בוא נמשיך, אני הייתי אומר שבוא נמשיך להשמיץ. שחקנים על הפנים, למכור אותם, מפטר את המאמן. תשמע, זה הצליח לנו עד עכשיו, בוא נמשיך עם זה.
כן,
דרך אגב, אני מסכים עם כל מה שאמרתי, שחקנים על הפנים.
לא נכון.
לפטר את המאמן, דווקא המאמן הייתי משאיר אותו.
המאמן התקפי, הקבוצה היא בכלל לא רואה. אני מזכיר לך שהיה לנו פעם מאמן, נדמה לי זה היה קשטן, אם אני זוכר נכון. לא, זה לא היה קשטן, זה היה...
מה, גוטמן?
גוטמן,
שרצה ששיחק הגנתי?
ששיחק הגנתי, ביתר אתה מקום ראשון בליגה.
ופיתרו אותו.
ופיתרו את המאמן, כי זה לא מתאים לביתר לשחק הגנתי.
מה זאת אומרת? היה משחק נגד, אני זוכר.
היה משחקים מגעילים.
היה 1-0 נגד הפועל אשקלון. הפועל אשקלון, ביתר הייתה מקום ראשון. שיחקה נגד הפועל אשקלון, ביתר הובילה 1-0, והוא קרא לכולם לעשות בוקר, לעשות הגנה.
וואי, זה בלתי אפשרי.
כאילו, תשמע.
זה לא כדורגל.
אמנם אשקלון זה, אתה יודע, קבוצה מאוד עם התקפה מאיימת, אבל בוא, בכל זאת. קיצור, אנחנו במצב טוב. בואו, בוא נדבר על דברים יותר מעניינים. למרות שאין יותר מעניינים, אבל בכל זאת, נעשה מאמץ ונמצא. מה אתה אומר על הצייד?
האנטר. נראה לי שיש גם רכב כזה,
יש פרסומת כזאת, האנטר.
כן, לגמרי, איזה כוכב.
מה אתה אומר על האנטר? האנטר ביידן, מי שלא, הבן של.
אין מה לעשות, ילדים זה תמיד ילדים, ודואגים להם, ואם הילד צריך להיכנס לכלא, אלוהים יודע לכמה שנים, מה לעשות? אם במקרה אתה נשיא ארצות הברית,
במקרה נפל עליך להיות נשיא ארצות הברית.
אז אתה נותן לו חנינה.
כן. בקטנה.
בקטנה.
בקטנה, אבל זה אחרי שהוא אמר שהוא לא ייתן לו חנין, הוא אמר.
200 פעם הוא אמר.
כן, 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 זה יפה. זה יפה. עכשיו, מעניין אם היה, זה ממש כמו הפוליטיקה הישראלית. אם היה הפוך, נגיד שטראמפ היה נותן חנין, דרך אגב, טראמפ נתן חנינות, לכל מיני מקורבים וזה לפני.
אבל לא לילד.
אבל שני דברים, א', זה לא היה לילד, וב', הוא אף פעם לא אמר שהוא לא יעשה את זה. בסדר? הוא לא הבטיח שהוא לא יעשה את זה. אבל זה דרך אגב, זה משהו שהוא נהוג בארצות הברית, לא לילד, זה עוד לא קרה, אבל החנינות בסוף קדנציה, כן, זה מקובל וזה, ניקסון קיבל בזמנו ככה חנינה,
נכון.
הם היו, הם לארג'ים
בקטע של החנינות. ווטרגייט, כן.
כן, הם לארג'ים בקטע של החנינות, רק זה לא משהו שקרה.
אגב,
זה משהו שקצת
בארץ היו מגישים כתב אישום על שוחד, כי ניקסון קיבל את החנינה בארצות הברית, אחרי שהוא הועיל בטובו להתפטר, ומי שבעצם נכנס במקומו לתפקיד נשיא ארצות הברית, הוא זה שנתן את החנינה.
נכון.
אז יש פה שוחד.
נכון. אבל יש יותר מזה. תחשוב שיש מישהו שהוא נשיא ארצות הברית, שהוא יכול לתת חנינה למי שהוא רוצה, ואין כוח עליון מעליו, אין בגץ.
אין גלי.
לא, אין אף אחד. הוא מחליט שהוא נותן חנינה, נגיד לבן שלו, לא נגיד לבן שלו, ואין בית משפט עליון שיבוא ויגיד, רגע, סטופ, יש פה משהו שהוא לא בסדר. וזה הדמוקרטיה לא, הכי
יש,
גדולה בעולם.
אבל בית המשפט העליון בארצות הברית יודע את מקומו. יודע שיש לו תפקיד והוא צריך לפסוק על פי החוק. והוא לא ממציא חוק.
אבל גם אין לו את האופציה. במקרה הזה, לבית המשפט העליון בארצות הברית, אין לו את האופציה לבוא ולהתערב.
ופה לבית משפט העליון יש את האופציה לפסול חוקים?
מה שהם רוצים.
אין לו את האופציה, אבל הוא לקח לעצמו את האופציה.
נכון, מה שהם רוצים.
אנחנו עוד מעט נארח את דוקטור אדי כהן מזרחה, נדבר איתו על המצב בצפון הארץ, בסוריה, בלבנון. ועד אז אנחנו נפצח בשיר. כן, שיר שמתאים למה שפתחנו את התוכנית, ביתר הדגל של המדינה.
וואי וואי, איזה יופי.
בית"ר עולה מהנשמה, נשיר ביחד
איזה יופי, אנחנו נאלצים להפסיק, להיפרד מהשיר לשלום, למרות ששלום זה מילה מסוכנת במזרח התיכון, ואיתנו דוקטור אדי כהן.
זה רק מילה, זו רק מילה במזרח התיכון.
שלום לך דוקטור.
שלום, לידיעתכם, אין עם שמדבר שלום, המילה שלום, אני לא שומע אותה, רק אצלנו בעברית.
נכון.
כן, נכון, מה תגיד לבן אדם? פיס.
לא רק אומרים, גם מתפללים בכל תפילה על שלום, שלום.
נכון.
כמו המוסלמים בדיוק.
ושירים, עשרות, אפילו מאות שירים יש לנו על שלום.
כן.
אדי, הסורים, משהו שקורה שם זה משהו מטורף בעצם. בוא תעשה לנו קצת סדר. אנחנו ראינו עכשיו תמונות שהטנקים הסורים פשוט בורחים מההתקפות של הסונים, המיעוט הסוני. מה קורה שם בסוריה?
אז ככה, סונים זה לא מיעוט. בוא נתחיל מההתחלה. הייתה מלחמה, ניסיון להדיח את אסד מ-2011-2012. לא הצליחו. מעורבות רוסית, מעורבות איראנית, לא הצליחו. כל הפלגים האלה התרגזו בשנים האחרונות באידליב. אידליב זה בצפון סוריה, וכל הפלגים שעכשיו תקפו במשך 7-8 שנים בשנים האחרונות התאמנו במימון ובסיוע טורקי. אז הפלגים האסלאמיסטים האלה שקוראים להם מורדים, אני לא אוהב לקרוא להם מורדים, אלה הפלגים האסלאמיסטים נהנים מתמיכה קורדית, טורקית. מה קרה לפני כשבוע, כאשר אנחנו חתמנו הסכם עם לבנון, ראו, הריחו, כמו שאמרת במזרח התיכון, הריחו את החולשה של איראן, את החולשה של חיזבאללה, אמרו, זאת שעת הכושר. הלכו ועשו כמו בשביב אוקטובר, מתקפה נגד השלטון, נגד חלב. חלב זה העיר הראשונה, יש אידליב, אחר כך חלב, אחר כך חמה, אחר כך חומס, אחר כך מגיעים לדמשק. העיר הראשונה נפלה להם בקלי קלות. כולם ברחו, תמונות זוועה, שבויים, רצח אסירים, מה שאתה רוצה. פחות מלפני 10 שנים של דאש, אבל כן יש סרטוני זוועה. פשוט
אנחנו מדברים על איזושהי התפלגות של דאש, נכון? זה חלק מדאש, הסונים שתוקפים עכשיו.
זה מזוג, מזוג, נכון. איך אומרים הפתגם? זה אותה גברת עם שינוי... זה אותה גברת. זה פלגים, סונים, רדיקלים, סלפים, כולם התמזגו, תזכור את השם, המטה לשחרור הלבנט. אז הארגון הגדול הוא המטה, קוראים לו המטה לשחרור הלבנט, ועומד בראשו מי שהיה אמיר בג'בהת א-נוסרה. זה בת דודתו של דאש. בקיצור, זה כולם אסלאמיסטים עם זקן, עם טרמינולוגיה אסלאמית.
זה למי שחושב שהמורדים בסוריה זה הם כאילו מה שנקרא לטובתנו.
אוהדי ישראל, כן.
אז כנראה שלא. לא לסמוך על זה יותר מדי.
יש כמה מהם שהם חילונים. יש כמה מהם שהם חילונים. אבל לא, לא, ואני לא רוצה...
ברשותך, בוא נעשה רגע זום הערות, אנחנו...
רק נעשה הדגש. נדגיש שמורד זה מישהו שהוא לא רוצה את הנשיא הזה, אז מורד. בוא, הם רוצים לשנות, רוצים להקים אימפריה, חליפות איסלאמית, רוצים לשנות את השיטה.
והם, כמו שאמרנו, נתמכים על ידי טורקיה, וגם האוקראינים בעניין.
המעורבות האוקראינית זה ממש דווקא הם רוצים להסב הכי נזקים לרוסים, זה דווקא, זה
אויב אויבך.
כן, זה כמו אצלנו בארץ, הרלב, רק לא ביבי, אתה יודע, אם ביבי אומר א', הם יגידו ב', דווקא.
כן, רק שהמורדים האלה, אבל בסופו של דבר, במצב נורמלי, תקן אותי אם אני טועה, אבל במצב נורמלי, יש אפילו אפשרות שאסד היה מאותת לישראל, תבואו לעזור. במצב נורמלי, לא במצב שנוצר היום.
אני לא מאמין לפרסומים האלה, קודם כל. תשמע, תראה מי יש לו לאסד. יש לו את הרוסים שהם יעזרו לו ועוזרים לו במטוסים. אחד.
אבל הרוסים עסוקים עכשיו, זה לא זמן טוב.
בסדר, אבל הם לא נוטשים אותו. שניים, יש את הצבא שלו. בסדר, הוא עייף הצבא. שלוש, יש את המיליציות העיראקיות שהגיעו כבר.
כן.
27 אלף מיליציות עיראקיות, פלוס יש משמרות המהפכה של האיראן, שהם בדרך או עדיין, או שהגיעו או שעדיין בדרך. הוא לא צריך את ישראל.
למי שאינטרס לעזור למורדים הסורים, חוץ מאיזה, אוקראינה זה באיזה די, סליחה שאני אומר,
טורקיה.
לא רציני.
הטורקים.
הטורקים יש להם אינטרס. הם רוצים כל המחוז של חלב שיהיה שייך לטורקיה. הטורקים תמיד אמרו, חלב זה חלק מהאימפריה העות'מאנית, יש להם שאיפות קולוניאליסטיות בחלב.
כן, יש גם, אבל יש גם את הנושא של הקורדים שבעצם מאיר את הטורקים יותר.
הקורדים שם יש להם סוג של אוטונומיה ונהנים
בדיוק, וזה מה שהטורקים לא רוצים שיקרה אצלהם.
לא, נכון, וזה לא יקרה, ולא קשור. יש בסיס אמריקאי, הקורדים הם מחוץ למשוואה, הם במערב, צפון, ולא קשורים לטורקיה.
רגע, אני אשאל אותך שאלה שהיא קצת, אתה יודע, היום כבר לא נהוג לשאול את זה, אבל פעם היו אומרים את זה כל הזמן. מה טוב ליהודים?
מה טוב ליהודים?
הסונים, או האלווים. איך אמר בגין? בהצלחה לשני הצדדים.
קודם כל זה טוב
שזה השמיר.
תראה, מצד אחד, תשמע, בואו נגיד לך ואתה תבחר. מצד אחד, הפלגים האלה, האסלאמיסטים, ישמידו את חיזבאללה וימנעו כל אספקה מאיראן ללבנון. אז זה טוב לישראל, נכון?
נשמע מעולה.
נשמע מעולה. מצד שני עכשיו, הם יבואו, אם יקבלו את השלטון, אם ידיחו את אסד, יתחילו להגיד אני רוצה להתפלל באל-אקסה, אני רוצה לשחרר את הגולן הסורי, ויתחילו לירות עלינו. אז זה פחות טוב, נכון?
לגמרי.
מנגד, יש לנו בשאר אסד, שיודעים איפה הוא, יודעים שהוא לא מבקש לא גולן ולא להתפלל באל-אקסה, ואנחנו כל שבוע עושים מפגיזים ואפילו לא עונה, לא מגיב. אז אני הייתי אומר לך,
מצד שני הוא משתף פעולה עם האיראנים בהעברת הנשק ללבנון.
נכון, הבעיה שלו שהוא נותן, כן, אבל נכון, הבעיה שלו שהוא הפך את סוריה למין איראן. אני הייתי מעדיף שישאר בשאר אל-אסד, וגם הפלגים האלה שימשיכו ככה עשרות שנים.
אומר, לפחות אנחנו מכירים את האויב שלנו.
בדיוק, בדיוק.
סוריה הייתה באיזשהו שלב במאה השנים האחרונות, סוריה הייתה חלשה כמו שהיא היום?
כן, לפני משפחת אסד, לפני שנות ה-70, כל שנתיים שלוש הייתה איזו הפיכה. לא היה יציבות. בתוך סוריה, הרבה הפיכות. למה? כי יש הרבה אוכלוסייה נוצרית, אוכלוסייה אלאווית, אוכלוסייה סונית, וגם האלאווים. והרבה מעורבות חיצונית, ג'מאל עבד אל-נאצר השפיע, היה איחוד בין מצרים לסוריה, הייתה מדינה אחת. כן, כן, אז הייתה השפעה, אבל בתקופתו של אסד האבא, וגם קצת הבן, הייתה יציבות. אסד האבא היה חכם, לא הביא את המלחמות לתוך סוריה. מה שעשה אסד האבא ב-82, זה מה עשה ב-81? היה סוג של מרד בחמה, איפה שנלחמים עכשיו. אתה יודע מה הוא עושה? לקח את המטוסים, לקח את הטנקים, אחים המוסלמים, השמיד את כל הבניינים, את כל השכונות מלמעלה, אזרחים, לא היה להם נשק. 30 אלף אנשים בערב אחד, הושמדו, אין שום זכר, אין תמונה, אין סרטון, אין כלום.
מעניין אותי אם מועצת הביטחון של האום גינתה את זה.
לא גינתה, אף אחד לא ידע, אין הוכחות, אין כלום.
מה הם יגנו?
איזה מועצת ביטחון? אתה מבין? ככה פתר את הבעיה עד 2012.
בוא ננסה לנבא את העתיד, למרות שאנחנו יודעים למי ניתנה הנבואה, לשמאל. הסורים בעצם, אתה מאמין שזה ייגמר בשתי מדינות? סוריה תתפצל לשתיים, לאלאווים וסונים?
אולי יותר, אבל תראה, קודם כל אני לא מאמין שהרוסים ינטשו את אסד. הרוסים יש להם הרבה אינטרסים. האיראנים לא ינטשו את אסד. אז אני חושב שבסופו של דבר שוב ינצח בשאר. תראה, ב-2012-2013 שמענו את אהוד ברק, אם דיברת על השמאל, מה אמר? הספיד אותו, נכון?
נכון, לגמרי.
והיה במצב לא טוב, איך קוראים לו בשאר, והיו קרבות אפילו בדמשק.
עד שהגיעו הרוסים.
עד שהגיעו ועד שהכל התהפך. גם עכשיו, תשמע, עכשיו זה אופוריה.
כמה נהרגו במלחמת האזרחים בסוריה עד עכשיו? מדברים על 500 אלף.
מדברים על יותר, מיליון, וגם 7 מיליון הם ברחו בפצועים, ועדיין
בכלא. יש הרבה פליטים באירופה, כן.
מה זה, פליטים הפכו לבעלי בית.
אבל האום עובד על זה 24/7, אנחנו כל הזמן שומעים את האום עובד על בעיית הפליטים הסורים בעולם, ועל רצח העם בסוריה, כל הזמן מגנים את זה. כן.
בדיוק, אף אחד לא עושה.
בוא נעבור לזירה.
לא להספיד את אסד, אבל תעשו לי טובה, אל תספידו את אסד בינתיים.
כן, לא, אנחנו לא...
אנחנו לטובתו.
אחרי שהוא ילך לעולמו, לא נגיד עליו השם ינקום דמו.
תאמין לי שעדיף בשאר מאשר את כל הפלגים האלה, באמת. עדיף את בשאר.
אם המזרח התיכון לימד אותנו משהו,
למרות שאני לא בטוח,
זה עדיף את הדרק המוכר.
אני לא בטוח, למרות שעוד פעם אנחנו, כשאנחנו יודעים לזהות מי האויב, אנחנו יודעים שדאש הוא אויב, אז אנחנו מתנהגים אליו כמו אויב. לאסד, לזמן האחרון, כאילו מתנהגים אליו בסוג של כפפות של משי, כדי לא להפיל את השלטון. הוא חצי אויב, חצי לא אויב. אבל אם דאש, למשל, תופסים את השלטון, אז כל העולם יודע שהם אויבים.
אבל אסד עזר לך לאזן את הכוחות במזרח התיכון.
תשימו לב, מ-2012-2013 אנחנו מפציצים בסוריה, אף פעם לא הפצצנו את הצבא של אסד. כמעט אף פעם.
כן.
אוקיי, רק האיראנים וחיזבאללה ואמלך. ויכול להיות שהפצצנו את המקאמים שלהם, זה נכון. אבל לא את צבאו של אסד. אין לנו עניין בזה. וזה מעיד על משהו, כמו שאתה אומר. לא סתם.
הבנתי. בוא נעבור לזירה הצפונית שלנו, לבנון. יש לנו שם, טוב, זה לא מפתיע, יש שם חריגות מהסיכומים, כל שני וחמישים מוצאים שם איזה הפרות של החיזבאללה, איך אתה מעריך שזה ייגמר?
רגע, בוא נהיה אובייקטיבי ונדבר מה הלבנון גם חושבים. הלבנונים אומרים, יש 54 הפרות של ישראל, מעלה כתבאמים, מטוסים, הם גם צודקים, בוא נגיד את האמת. שלא תגיד שאני שמאל עכשיו. אבל זה אמת, יש הפרות. יש הפרות גם מצד... בוא נגיד שני הצדדים מפרים.
טוב, אדי כהן, תודה רבה, נעמת לנו.
לא, אבל זה בהחלט נכון. אני חושב שזה אפילו גם לא בטעות. זאת אומרת, מהצד שלנו לפחות. אני אגיד מה אני חושב, נורא מעניינתי לשמוע מה אתה אומר. אני... המחשבה שלי זה, שים לב שהיה 60 יום שישראל אמרה, זה בעצם ההסכם ייכנס לתוקף, יש איזה 60 יום של בין לבין כזה.
כן, נסיגה, מעד הנסיגה. כן.
מה יקרה בשישים? יש דבר אחד שיקרה בשישים יום. בשישים יום הדבר המשמעותי היחידי שהולך לקרות, זה שטראמפ ייכנס לכיסא שלו. זהו, זה מה שהולך לקרות. ואני התחושה שלי שהשישים יום,
נכון,
הם רק
נכון.
בשביל זה. בוא, טראמפ יבוא, יושב על הכיסא.
אבל זה לא יחזיק מעמד, ההסכם לא מחזיק. אתמול היו ירי, שלשום הרגנו להם עשרות אנשים.
כן, אבל שים לב שהם לא הגיבו.
כי הם רוצים את הפסקת אש. הם רוצים את הפסקת אש. הם מתים להפסקת אש. הם לא רוצים למוטט את ההסכם. וגם אנחנו. אנחנו לא כל כך רוצים את הפסקת אש. אוקיי? אבל רוצים, כמו שאתה אומר, שהזמן פזם יעבור. שני הצדדים אותו דבר, ישראל וחיזבאללה, אף אחד לא מרוצה מההסכם. דע לך שחיזבאללה לא הצליח לשחרר את האסירים שלו עם ההסכם הזה. אז למה שיהיה מרוצה? הוא מושפל.
רגע, אבל אני לא מצליח להבין. איך הם אומרים שישראל הפרה 50 ומשהו פעמים את את ההסכם, אם בהסכם עם ארצות הברית שסוכם, מצוין במפורש על הפרות של החיזבאללה צהל יכול להגיב. אז איפה פה ההפרה, אם צהל יכול להגיב?
ההפרות, רוב ההפרות הם טוענים כתבאמים שישראל מטיסה וגם המטוסים. זה נכון, זה נכון. כי ההסכם לא מאפשר נוכחות של צהל, ששינו, לא מאפשר כתב"מים שיחוגו מעל לבנון.
אתה חושב שזה פעם ראשונה שבאמת ישראל, באמת, ישראל מפירה הסכם ראשונה. בדרך כלל זה לא היה מקובל. היינו נגררים ומגיבים. הפעם אנחנו פעם ראשונה.
ולפעמים גם לא מגיבים.
נכון.
וטוב שכך, וטוב שאנחנו מפירים, וטוב שכך.
כן, כן. זאת אומרת, אפס סבלנות לגבול הלבנוני.
וההסכם הזה, כל ההסכם הזה, אני אמר לך, תאמת, לא רוצה להגיד כמה על רדיו, ברדיו, אבל הוא לא שווה את הנייר.
אבל אנחנו שמענו את שר הביטחון שמדבר על זה שאולי לא יחזרו, לא הצלחתי להבין, לא יחזרו לקו הכפרים הראשון שעל הגבול? יכול להיות דבר כזה?
זה לא היו, על פי ההסכם הם לא אמורים לחזור, אלא אחרי שבועיים.
אנחנו מדברים על האזרחים. אלה שאין להם לאן לחזור באמת.
כן, אבל הם אומרים, גם אם אין לנו בתים, זכותנו לשוב, זאת אדמתנו. ההסכם אומר במפורש, שבועיים ראשונים לא.
אז מהמשפט האחרון שאמרת, לא למדנו לקח, אם כל כך חשוב להם, זו אדמתנו, 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 אולי כדאי באמת לסיים מלחמה בסוג של כיבוש של חלק מלבנון.
רק כך אתה מכאיב להם. כך את זה, כמו שאתה רופר.
כל המלחמות מן העבר נגמרו ככה.
כך את ההפניה הזאת. אתה רוצה להכאיב לערבים, קח להם את האדמה. תהרוג לו את הבן שלו ואת אמא שלו והאחות יחד, זה לא מזיז לו. יגיד לך שהידים.
אז מה, אתה חושב שלנתניהו לא נפל האסימון אחרי 7 לאוקטובר, שזו הדרך לנהוג בהם גם בעזה?
לא נפל. לא נפל, וגם העובדה ביום הראשון אמר, אני לא רוצה להתיישב בעזה.
נכון.
לא נפל.
אמר, זה לא ריאלי.
לא, עדיין לא נעים לו מול הקהילה בינלאומית.
עדיין השקט הוא מעל הכל. העיקר שיהיה שקט.
כן, הוא לא מבין שזה, רק ככה יהיה שקט. רק כשאתה לוקח לו את האדמה.
אני רוצה רגע לשאול אותך לגבי אחד הדברים, כאילו זה נבלע וכבר שכחנו מזה, אבל אתה כאחד שמכיר את התקשורת הערבית ויודע ושומע ויודע להסביר, מעניין אותי לשמוע מה אתה אומר על נקרא לזה פיגוע הדיפלומטי של רמטכ"ל לשעבר בוגי אלון, שקורא שחיילי צה"ל מבצעים טיהור אתני בעזה. איך זה, זה ממש כאילו
חגיגות, כבר 3 ימים עדיין
חגיגות, ממש חגיגות בטח בתקשורת הערבית.
אני היה לעימות חצי שעה בטלוויזיוני באחד התחנות על הנושא הזה. הם אומרים, הנה בן אדם, היה שר ביטחון. אומרים לה, היה שר ביטחון. הוא משקף את הדעה האמיתית של ישראל, את מה שקורה. מה יש לי להגיד מול עימות? מה אני אגיד? מה אמרתי? אמרתי שהוא בן אדם יחיד, שהוא יש לו אמביציות פוליטיות, זה נזק ועוד נזק ועוד נזק למדינת
ישראל. אתה חושב שזה פגע בביטחון המדינה, האמירה הזאת?
ועוד איך. פגע בחיילי צהל, פגע בילדים שלי ושלך.
ברור. כי אם עושים טיהור אתני, מי עושה את זה? החיילים עושים את זה.
פושעי מלחמה.
פושעי מלחמה כולם.
וכשהרמטכ"ל קורא לחיילי צהל פושעי מלחמה במילים אחרות, או אפילו לא כל כך
מילים אחרות. מתי הרמטכ"ל קרא להם פושעי מלחמה?
הרמטכ"ל לשעבר,
כן.
קורא שחיילי צהל אומרים עושים טיהור אתני. עכשיו לך תגן עליהם בהאג.
נכון. אני גם אמרתי לה, טיהור אתני משמעות במדעי המדינה, כאשר אתה מחסל עם ומביא עם אחר. לא חיסלנו ולא הובנו עם אחר.
טיהור אתני היה בשביעי באוקטובר, טיהור אתני. בכפר עזה היה טיהור אתני.
טיהור אתני נכון, היה בשנות ה-30 נכון. של המאה הקודמת. נכון,
הרי אם, נכון. אם הצבא לא היה מתעשת בסוף ולא היינו מצליחים להדוף אותה מקיבוץ כפר עזה ומניצנים ומאשקלון ומאופקים,
אז היינו
אז
רואים
היה טיהור אתני.
מה זה טיהור אתני?
אז היה טיהור אתני.
תראה, מה נגיד לך? האם זה חופש הדיבור? האם זה חופש דיבור? איפה הגבול? איפה הגבול של חופש הדיבור? צריך שיהיה גבול. לדעתי חצת הגבול, וכל העולם הערבי שאלתך, בעיקר על ג'זיר, הלך תראה כמה בנרים יש עם התמונות שלו, ושר הביטחון לשעבר, רמטכ"ל לשעבר, מאשר מה שאנחנו אמרנו במשך שנה וחצי, ישראל עושה, ככה זה את כל הכותרות.
כן, בוגי אלון כבר שנים רוצה לחזור להיות בקונסנזוס, אז עכשיו הוא בקונסנזוס של אל-ג'זירה.
רק מזכיר שהוא לא התנצל, הוא סירב להתנצל על זה, והוא חזר ואמר את זה שוב במילים אחרות אחר כך.
אני יודע, חזר, הוא לא... כששאלו אותו עם הצבא, התחיל לגמגם. פשוט הוא מחפש תשומת לב, מחפש... לא, אין לו בעיה אם נתניהו ילך לכלא בהג. הוא מחפש לקריב את ראש הממשלה רק בגלל העוינות.
אני חושב שזה קנאה שמעבירה אנשים על דעתם.
קנאה רצחנית.
אהוד ברק, כאילו האמירות שלהם, כאילו לפעמים אתה אומר, מה, איך האנשים האלה היו ראשי מערכת הביטחון, כאילו, איזה מזל שעברנו את זה בשלום.
לא עברנו את זה בשלום. צמצמו את הצבא.
נכון.
זה לא עברנו, זה התוצאה, הייתי אומר. התוצאה של מה שעשו.
שאלה
מי סגר את כל הטנקים ואת כל היחידות אליהם?
נכון, צבא קטן וחכם, מה שקרה.
נכון, זה הם, זה הקונספציה שלהם. הם היו שבויים בקונספציה והורישו אותה לקודמים. הם השורש.
לגמרי. עוד שקודם, זה משהו שאני רוצה לשאול אותך לגבי התקשורת הערבית. יש איזה, נקרא לזה, התנגדות לחמאס או איזשהו ביקורת? אני דווקא מתרכז דווקא בחמאס, כי על העניין של השביעי באוקטובר, כי זה שינה את כל המזרח התיכון. השביעי באוקטובר שינה, אם הם רצו או לא רצו, התכוונו או לא התכוונו, שינה את כל המזרח התיכון. יש ביקורת כלפי החמאס בעולם הערבי?
יש ביקורת.
זה הכל המוביל לכל הביקורתי, או שאנחנו שומעים את זה, נגיד 50-50?
בוא נגיד, בגלל שאלג'זירה היא המספר אחד, חזרה להיות מספר אחד, אז רואים, הרבה רואים את אלג'זירה שפשוט זה הכל של חמאס. אבל יש ערוצים סעודים, אל-חדס, אל-שרק, ויש גם מצרים, פרשנים מצרים ששונאים את חמאס. אז זה לא...
כן, אסור לשכוח שהחמאס זה בעצם האחים המוסלמים, שהם אלה שעשו את ההפיכה במצרים.
ברור.
על המצרים יש אפס סבלנות אליהם.
נכון. תראה, לא, לשמחתנו, הם איבדו הרבה מהפופולריות, וגם ההצהרות של המנהיגי חמאס, שאומרים שמגנים על החמאס, שצריך למות למען הסוגיה, וצריך לתת אוכל רק למפקדים. כלומר, אני אומר לך, חבאס איבדו הרבה הרבה מהקרדיט שהיה להם בעולם הערבי.
בעיקר במדינות המתונות, הסוניות.
בכל העולם, חוץ מקטר, בכל העולם איבדו.
כן, חוץ מקטר, אסור לשכוח שקטר זה הספונסרים של החמאס.
אבל זה גם משהו שהוא מאוד מאוד מוזר, לפחות מבחינתי. כאילו, קטר יש פה משחק כפול. מצד אחד, אנחנו מתקרבים למערב, מונדיאל, עניינים, ורוצים להיות חברים של כולם. מצד שני, אנחנו רואים שהם ממש ספונסר ראשי של ארגוני טרור, והם אפילו לא מחביאים את זה. החמאס עד לפני יומיים שלושה היה...
ישבו שם.
מתחסנים אצלהם במלונות.
נכון.
איך זה הולך הניגוד הזה?
מה שטוב לקטר... תראה, בקצרה אני אגיד לך, בשנות ה-50, 60 ו-70, כל האחים המוסלמים גורשו ממצרים וגרו בקטר, כך שהחברה הקטרית מורכבת רובה מהאחים המוסלמים, אז אתה לא יכול לפעול נגד האנשים שגרים איתך. לכן יש סימפתיה. אף מדינה לא קיבלה אותם, רק קטר קיבלה את... אלפי האחים המוסלמים במאה ה-20. לכן החברה כולה פרו חמאס, וגם עושה את האינטרס שלה. הנה למשל, עכשיו גירשו את החמאס. זה אומר...
יכול להיות שהם קיבלו טלפון מהבית הלבן?
לא, לא יכול להיות, בטוח.
אין ספק שקיבלו. ודרך אגב, 10 דקות מאלג'זירה, מדוחה, יש אחד הבסיסים הכי גדולים של האמריקאים. אתה רואה איך הם משחקים אותה כאילו נגד ארצות הברית, והם מערכים אחד הבסיסים הכי גדולים של ארצות הברית במפרץ הפרסי. הם משחקים אותה.
טוב, דוקטור אדי כהן, מזרחן, תודה רבה. למדנו הרבה, וכרגיל מהשיחות איתך אנחנו לומדים הרבה. ונשתמע, תודה.
תודה, תודה רבה.
ואנחנו נעבור לשיר.
שיר לארץ יפה, ארץ של שמש ואור, סמר סוחף עלי אהבה, אהבה. אהבה נקדיש למזמור. בואו נשיר לארץ קטנה, ארץ ענפי שנים, שיר של מילים ומנגינה, חלומות יפים ורוקמים. וגם מי שהולך מעבר לים מנסה לשבת בארץ נפל, משהו בלב מחזיר הוא לכאן, לא היום אז אולי מחר. וגם מי שהולך מעבר לים מנסה לשבת בארץ נחל, משהו בלב מחזיר הוא לכאן, לא היום אז אולי מחר. יחד נשמור את זו המחורה, ארץ הצבי היפה, ובתוכה יתד ניקה ברית עולם עם אדמתה. אופק בהיר ותכלת לעד, ירד פורה של שדות, אלה עתיד כך יד ביד נמסה עם הרבה תקוות. וגם מי שהולך מעבר לים מנסה לשבת בארץ נחל, משהו בלב מחזיר עוד אחד, לא היום אז אולי מחר. וגם מי שהולך מעבר לים מנסה לשבת בארץ נחל, משהו בלב מחזיר עוד אחד, לא היום אז אולי מחר.
אנחנו נאלצים להיפרד מחיים משה עם השיר היפה הזה. אתה יודע, בצעירותי, פעם, לפני 300 שנה,
בצעירותי, שבוע שעבר,
נסעתי עם הבן שלי לאיזה טיול אוהלים כזה, עשינו בצפון, ואז הוא ראה את רמת הגולן כזה, ושאל אותי, אבא, זה ארץ נחר? והוא לקח את זה מהשיר.
היו פה ראשי ממשלה, שאם זה היה תלוי בהם, אז התשובה הייתה כן.
לגמרי.
עובדים על זה, מיטב המוחות עובדים על זה בשלב.
כן, חדשות ממש מהזמן האחרון, השעות האחרונות, נפלה בכנסת הצעה של הקואליציה לדון בהדחת היועצת המשפטית לממשלה. אני לא מבין איך אפשר לעבוד אם קוראים דברים כאלה. ואני רוצה להוסיף גם שעל העצומה, זה לא עצומה בעצם, על הדרישה מראש הממשלה, שהממשלה תתחיל לפעול על מנת להדיח גלי בערב מיארה, של השר קרעי בעצם, חתמו רק 13 שרים, זאת אומרת,
לא צריך לחתום,
50% מהשרים, ואני יכול, ממש להבין גם למה אנשים מפחדים לחתום פשוט.
לא, זה שהם מפחדים,
הם מפחדים.
לא, זה ברור, אבל ממשלה צריכה,
זה לא אמור להיות ברור.
צריכה לפחות, נכון שיש להם בעיה למשול, כי יש פה גורמים שמפריעים, אבל לפחות שזה יהיה שקוף. הממשלה צריכה, היא רוצה לפטר את היועצת המשפטית? שהממשלה תתכנס, תצביע, תחליט. אם הם רוצים לפטר, שפטרו.
לא, צריך לכנס את הוועדה בראשות גרוניס.
על הכיפה,
אגב,
שיעשו מה שצריך.
גרוניס מלכתחילה אמר שהיא לא מתאימה, זה כמו למנות את אלוף לרמטכ"ל, הוא אמר.
על הכיפה, כשיעשו מה שצריך לעשות, מה שהחוק מצריך אותם בשביל לפטר יועץ משפטי. הם יעשו את הכל כמו שצריך, שיפטרו. יבוא בגץ ויגיד, לא? על הכיפה, גם טוב. אני רוצה לפחות שהממשלה תעשה את המקסימום שיכולה בשביל למשול. אם מישהו מפריע לה, שיהיה שקוף בעינינו. אנחנו רוצים הציבור, אנחנו עכשיו רואים מי מפריע לה למשול, סבבה. ואנחנו יכולים להחליט אם אנחנו חיים עם זה, או שאנחנו, לא יודע, נלך להפגנות
כן,
עם זה.
כן, אסור,
לא.
אסור לשכוח שברקע תמיד יש עתירות של הג'ינג'י. בסדר. ורק עכשיו בגץ דחה, תירה, אגב, לא דחו את זה פה
זה
אחד.
זה לא תירוץ לממשלה, לא לעשות מלכתחילה כלום, בשביל שאחר כך,
בגץ דחה עכשיו פה אחד את העתירה להוציא את ראש הממשלה לנבצרות במהלך עדותו. היועצת המשפטית אמרה משפט מעניין, אגב, שים לב למשפט הזה, אמרה שהיא סומכת על ראש הממשלה, שאם נבצר ממנו מלכהן בתפקידו, הוא יודיע על כך.
לא, זה לא עובד ככה, זה לא נכון.
זאת אומרת, מה שהיא בעצם אומרת במילים אחרות, אני עדיין פה, אני עדיין יש לי את הסמכות להוציא אותו לנבצרות.
כן, זה נכון.
אני שמה עין עליך, תיזהר, אם למשל הממשלה תתכנס על מנת להדיח אותי או לאיזשהו משהו בסגנון, אני עדיין יש לי את השוט הזה שיכולה להוציא אותך לנבצרות. עכשיו, אין איזה תקדים בעולם, בעולם המערבי הדמוקרטי, אין איזה שום תקדים שפקיד יכול להדיח ראש ממשלה. אין דברים כאלה. עכשיו, כשהיה את חוק הנבצרות, בג"ץ אמר, אין בעיה, אני מקבל את החוק. היועצת המשפטית באמת לא יכולה להדיח ראש ממשלה, אבל רק מהקדנציה הבאה. למה מהכנסת הבאה? למה מהקדנציה הבאה? לא זכור לי בחוק יגאל עמיר שאמרו, כן, זה רק מרוצח ראש הממשלה הבא. לא, הכילו את זה עליו. וזה החוק הכי פרסונלי שבית משפט אומר, אנחנו לא מעבירים חוקים פרסונלי. הכי פרסונלי שיש בעולם זה החוק הזה. וזה בית משפט העליון אישר. וגלי בערב מיארה משתוללת ועושה לבן גביר בדיוק, בדיוק. מה שעשו לראש הממשלה נתניהו, בדיוק, אם אי אפשר לפתוח בהליך פלילי נגד בן גביר, אנחנו נחפש את המקורבים שלו, ואנחנו נחפש את אלה שטוב, ואנחנו נגיד שאם ראש השב"ס מיישם מדיניות של בן גביר, אז אולי יש פה שוחד, אולי הוא מקדם את מועלם, תמורת ידיעות של מועלם. עכשיו, על מה אנחנו מדברים? קצין בכיר מעביר אינפורמציה שמותרת להעברה לשר הממונה עליו, וזה שוחד. לאן הגענו, תגיד לי, לאן הגענו?
בוא נגיד
נדבר על המעצר המתוקשר המטורף.
רגע, בדיוק, בוא נגיד שהכל נכון.
מטורף.
איך עוצרים ראש שבש?
עצרו אותו עם נשקים שלוף, זה לא אמיתי, כאילו עצרת עכשיו איזה יחידה של טרוריסטים.
ראש שבש הוא יש לו מפתחים,
הם דחו את הנשקים, הם חשבו שבאים לפגע
היה,
בו.
כמעט היה ירידות צדדי, אתה מבין שהמאבטחים שלו כמעט ירו באלה שבאו לעצור אותו, כי הם לא אדומים. אנשים עומדים עם מחשב רכב, באים לעצור את ראש השבאס ככה, תוך כדי נסיעה.
ועל מה? מלא,
אפשר להרים טלפון, להגיד לו תבוא לחקירה בשעה 2?
זה עוד כלום.
לאן הוא היה בורח?
עכשיו, שתבין,
אבל רגע, מה זה מזכיר לך?
שהחשדות שלו כל כך עור ופרח.
זה לא מזכיר לך את שדה תימן?
לגמרי. עכשיו, החשדות נגדו הם כלום ושום דבר. איך אנחנו יודעים את זה? כי שעתיים אחרי הוא שוחרר, והיום הוא עדיין משמש בתפקיד ראש השב"ס. זאת אומרת, הוא חזר לעבודה אחרי שעתיים.
יש לו מגבלה. מה המגבלה שלו? נתנו לו מגבלה אחת. מה המגבלה של ראש השב"ס? לא להתערב במינויים של משטרת ישראל. ממתי ראש שב"ס מתערב במינויים של משטרת ישראל?
אתה בטוח משטרת ישראל?
חד משמעי, כן, זה ההגבלה שלו.
אולי זה טעות דפוס.
מה הקשר? מה הקשר בינו, ראש שב"ס, לבין מינויים של משטרת ישראל? ממתי הוא ממנה במשטרת ישראל מישהו?
איך אמרת בשיחה המקדימה, הטוב שלו נתנו לו זה, איסור להתערב במינויים בביתר ירושלים.
אולי לא טוב, אבל לא משנה, בוא, זה בינתיים דרך אגב, ביתר ירושלים, 5-0.
וואו!
מחצית.
במחצית.
אני בעד להשמיץ אותם עד תום.
איזה יופי, איזה יופי.
עד סוף התוכנית אנחנו נשמיץ את ביתר, כמו שלא השמיצו אותה בעולם. זה עובד יפה.
כן, אני רואה.
זה עובד יפה. אנחנו כל משחק של ביתר נעשה תוכנית ונשמיץ אותם. וואה. בסדר, ככה אנחנו נעשה עד סוף השנה, יש מצב אנחנו ניקח אליפות.
ימשיכו בכסף הזה, ידעו ספרתי?
כן, או שירדו ליגה. אחד מהשניים.
מה אני אגיד לך, אני אחרי מה שהוצאתי על היועצת המשפטית לממשלה, באתי לפה עם תיק, עם בגדים, ואני מוכן למעצר המתוקשר שלי.
יש לי פצירה באוטו, אני אעשה לך עוגה.
ואני כבר עשיתי תחקיר, אני יודע לאיזה מרתף יכניסו אותי בשבק, ואני מוכן
זה
כבר...
זהו, שאתה לא. כל המרתפים, דרך אגב, כל המרתפים מלאים. הכל כן. תפוצה, יש תפוסה מלאה, זה כמו מלון כבר בתפוסה מלאה.
תקשיב, זה לא אמיתי. לוקחים את אלי פדלשטיין הזה ודוחפים אותו לתוך מרתף.
עכשיו שמעת את החוק החדש שהוציאו? יש חוק פדלשטיין. אני סליחה שאני זה, אני מקווה שאני אומר את השם שלו נכון.
כן.
יש חוק פדלשטיין שאומר שאם יש מישהו שרוצה להעביר חומרים סו-קולד מסווגים, למה סו-קולד? כי זה עוד פעם זה לראש ממשלה. חומרים מסווגים לראש ממשלה, אז מותר לו.
למה צריך חוק בשביל זה?
זה שאלה מעולה.
ראש הממשלה, יש מסמך שאסור לו להיחשף אליו?
יש מישהו שהוא יותר עם סיווג ביטחוני בכיר מראש ממשלה?
לא, זה לא אמיתי.
אני באמת לא, זו שאלה מעניינת. כאילו, יש דבר כזה?
אבל הנה, מסתבר שצריך את החוק הזה, כי הגברת גלי בערב מיארה עושה מה שהיא רוצה.
החוק הבא זה שלכל שוטר יהיה מותר להעביר מידע של משטרת ישראל לשר המשטרה.
כן, או לקצינים שממונים עליו, אולי גם זה כבר אסור.
ונגיד אם אנחנו הולכים על דוגמאות מעולם הכדורגל, כל שחקן של ביתר יוכל יהיה לדבר אל המאמן שלו, נגיד, מותר, על פי חוק.
כן, כן.
כן.
להביע את דעת, זה פשוט לא אמיתי הדבר
טוב,
הזה.
טוב, להביע את הדעה לא, אבל לא משנה.
זה לא אמיתי, אני אומר לך, היועץ המשפטית הזאת משתוללת, עושה מה שבראש שלה.
מי שאשם זה הממשלה.
היא מחאת קפלן על סטרואידים.
תפטרו, לא טוב לכם. לא משרת לכם את המטרה, יש סעיף שאומר...
ותודה רבה לגדעון סער. תודה לגדעון סער, שהורשת לנו את הדבר המקסים הזה.
הממשלה הקודמת מינתה את מי שהיא רצתה, מקובל עליי.
ורק מהכוח שלו, של המינוי שלה.
הממשלה הקודמת מינתה את מי שהיא רצתה, וזה בסדר גמור. הממשלה הנוכחית...
גם שבוע לפני הבחירות?
אין בעיה. באותו היגיון... לדעתי אין בעיה.
למה? לממשלת הימין לא נתנו למנות את מפכ"ל המשטרה... כי זה היה סמוך לבחירות.
הממשלה הנוכחית...
את הרמטכ"ל אישרו למנות למנהל ממשלת השינוי.
הממשלה הנוכחית, באותו היגיון שממשלה קודמת מינתה, הממשלה הנוכחית יכולה לפטר. לא טוב לך, אתה חושב שהיא לא טובה, תפטר.
שמעתי זה כתב אחד, אני לא זוכר באיזה רשת, אבל תקשיב, זה משהו עזוי. איך הוא אמר? תקשיב, תקשיב. אמר... ראש הממשלה חתר תחת שר הביטחון שלו. תקשיב, זה הזוי, איזה משפט לא נורמלי. לא נורמלי. מנכ״ל חתר תחת העובד שלו. אתה מבין את המשמעות של הדברים? אנשים פה...
מי אמר
את זה? לא יודע, איזה כתב באחד הערוצי התבלה, זה משהו הזוי. יש לפעמים משפטים שהם לא מבינים. ראש הממשלה שוקל לפטר את שר הביטחון, אוי ואבוי, כאילו, הוא זה שמינה אותו, הוא לא יכול לפטר אותו.
אפרופו משפטים, אז אני רוצה עוד פעם להתעכב על משהו שדיברנו ככה בקטנה עם דוקטור אדי כהן, על רמטכ"ל לשעבר, שר ביטחון לשעבר בוגי אלון. עזוב את החומרה של הדברים, אני רוצה להתעכב רגע על ההיגיון שלי, בסדר, יכול להיות שאני טועה, למה הוא אמר את זה? וכדאי שכל אחד ייקח את זה לתשומת ליבו. העניין של שנאה...
זה באמת שאלה.
העניין של קנאה, של שנאה, יכולה לגרום לאנשים לא לראות ולא לשמוע מה הם אומרים. אני בטוח שאם היית שואל את אותו בוגי אלון לפני 10 שנים, האם יש מצב שאתה תגיד את זה בזמן מלחמה כלפי כל ראש ממשלה, לא משנה מי ובאיזה מפלגה. הוא היה צוחק, הוא היה אומר, מה פתאום אתה... ברצינות, אני אגיד כזה דבר.
אתה מייחס את זה, אתני. אתה מייחס את זה לקנאה ושנאה.
עכשיו, על מי הוא אומר את זה? עזוב את ביבי רגע. על מי הוא אומר את זה?
אז מה, הוא שונא צהל?
הוא אומר את זה על... בדיוק. על מי אתה... מי עושה תיאור אתני? תיאור אתני לא עושה בן גביר. לא. תיאור אתני לא עושה שר הכלכלה.
אז מה הפרויקט
לא עושה ראש ממשלה אפילו. תיאור אתני עושים חיילים בשטח.
אז הוא אמר את זה...
זה
הוא...
מה שאתה אומר?
אז מה אתה אומר? הוא שונא צמרת צהל?
אולי הוא לא מבין מה זה תיאור אתני. יכול להיות שזה הבעיה בהגדרה. אני לא יודע מה נדפק לו. סליחה שאני אומר, מה נתפס לו שם בקופסה?
אולי הוא לא מבין מה זה אנחנו. אולי הוא לא מבין מה זה עושים. אולי הוא לא מבין מה זה תיאור אתני.
מה שאני הכי מאוכזב ממנו, באמת, אתה יודע, כבן אדם שהיה פה באליטה השלטונית, שגם נתנו לך את ההזדמנות לרדת מהעץ, להתנצל, להגיד, אוקיי, דיברתי, אמרתי בלעת הרגע. בסדר? קורה, בן אדם פרים מדבר, ואז הוא לא מקשיב לעצמו, ואחרי שהוא מקשיב לעצמו, אומר, וואי, אני אמרתי את זה? היית חוזר בך.
אתה יודע מה אני חושב?
היית חוזר בך, אתה מבין שאם הוא היה חוזר בו, זה לא היה מוציא אותו פחות זה.
יש, אצל נתניהו, להבדיל, כן? הוא סוג של שחקן שח. הרבה החלטות שהוא מקבל ברגע מסוים, אתה לא מבין למה. לאורך זמן אתה אומר, וואלה, איזו החלטה מצוינת זאת הייתה, אני הייתי נופל פה, אני הייתי עושה אחרת ונופל. אני חושב שגם בוגי אלון, יכול להיות שיש לו אינטרסים, שאנחנו לא יודעים מה הם, שלאורך זמן, אנחנו אולי נבין את האינטרסים שלו.
איפה? את מי זה משרת?
לא יודע.
את מי זה משרת? את מי במדינת ישראל, אתה יודע מה? את האופוזיציה. איפה זה משרת אותם? איפה זה משרת האופוזיציה?
כרגע אנחנו לא יכולים לראות את זה, אבל יכול להיות
זה גול עצמי,
שבפרספקטיבה של זמן, אולי נצליח להבין את זה.
זה גול עצמי פוליטי. זה גול עצמי מדיני.
הוא כבר לא בפוליטיקה.
או, אבל לא, הוא עדיין שייך מה שנקרא לאותו רק לא ביבי, לאותו מגזר רק לא ביבי.
כן, אבל הם לא...
אז זה גול עצמי, כי בוא, אתה עכשיו קשה לך להיות באותו קטגוריה של בוגי אלון ולהגיד שמה שהוא אמר זה נכון.
אלה אנשים שמקבלים את החמצן שלהם מלהיות בכותרות. כשנגמר בוגי יעלון, בוגי יעלון, צוללות, 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 נגמר הצוללות, אין כלום כי לא היה כלום, מה שנקרא.
זה לא נכון. זאת אומרת, מבחינתו זה לא נגמר אף פעם.
כן, כן, אבל...
גם אם כל השופטים בישראל יתאגדו ופה אחד החליטו שאין כלום, זה לא נגמר.
אבל הוא מרגיש שהוא צריך לגוון, כי צוללות כבר לא תופס כותרות. אז עכשיו הוא הלך לכותרת אחרת שהוא צריך לזה שמה שמה, פתאום אנשים מדברים בוגי יעלון. העניין הוא שאנשים שמדברים בוגי יעלון לא מדברים עברית, מדברים ערבית. והאנשים האלה נמצאים במדינות אויב. כל הכותרות שהוא מקבל זה בעיתונים של אויבים שלנו, שאומרים, הנה תראו, היהודים עושים תיאור אתני. תודה לך בוגי, כל מה שתרמת למדינת ישראל נלקח ממך עכשיו, פי כמה וכמה, הנזק שעשית עולה על התועלת ממך בעשרות מונים.
שזה עוד יותר מוזר. שזה עוד יותר מוזר, כי אני כל פעם אומר את זה, גם אמרתי את זה על התת אלוף הזה של חיל הים שירה, תשים לב איך בתקשורת הם אומרים, ירה פצצות תאורה באזור ביתו של ראש הממשלה. לא.
הם נחתו בתוך.
הוא ירה על ביתו של ראש הממשלה, זה נחת לו בתוך החצר של הבית. זה לא באזור ביתו.
אגב, זה הדליק את הבוטקה של הזה. של השומרת.
הדבר הזה שבעוד 5 שנים, בעוד 10 שנים מהיום, אנשים יעשו בגוגל את השם של אותו תת-אלוף, זה מה שיזכרו ממך. זה שהיית, תראה, להגיע לתת-אלוף בחיל הים או בכלל, זה לא, זה חתיכת קריירה. אתה עושה קריירה. קריירה שלמה, סיכנת את החיים שלך.
הוא התפקיד שלו בחיל הים, זה להחליף את מפקד חיל הים,
מדהים.
בעת מלחמה, כשמפקד חיל הים צריך לנוח.
מדהים, עזוב.
אתה מבין איזה תפקיד יש לו בחיל הים?
תראה, כל תת-אלוף בצהל, עזוב חיל הים.
איך בן אדם כזה מגיע לדרגת תת-אלוף? בוא תסביר לי.
זו דרגה סופר בכירה, סופר חשובה, ובטוח שאתה עשית המון המון דברים בדרך בשביל להגיע לכזה מעמד. וכל מה שאתה עשית, כל הקריירה שלך, כל הלילות, כל זה בשביל מה? בשביל לראות פצצת תאורה על בית ראש הממשלה, כי אתה לא מסכים איתו פוליטית? אני לא מצליח להבין, לא חבל לך?
תקשיב, בכתב אישום, תחשוב שם שהם ניהלו את זה
בזבוז של הקריירה.
כמו מבצע צבאי. מבצע צבאי עם כפפות.
ומה עשית בזה? ומה עשית?
במת על חוט.
ופגעת בבית. מה עשית בזה? מה יצא לך מזה? אני לא, באמת אני שואל, מה יצא לך?
להזהיר את ראש הממשלה,
עזרת,
שאם הוא יכול להגיע אליו עם פצצת תאורה, הוא כנראה יכול להגיע אליו שווה, עם פצצות אחרות.
וזה שווה לך, כתת אלוף, לשים את כל הקריירה שלך בפח אשפה, לשבת 10 שנים
לא, לא,
עכשיו
לא, לא,
בכלא.
לא. אתה מדבר
זה
איתי,
שווה?
אתה מדבר איתי על עלות מול תועלת בפרספקטיבה של בדיעבד.
לא, לא בדיעבד. מה חשבת שיקרה?
הוא לא חשב שהוא יתפס.
לא, אני לא מאמין.
הוא לא חשב שהוא יתפס. הם שמו כפפות כדי שלא יהיה טביעות אצבע.
תקשיב, בית ראש הממשלה זה אחד המקומות הכי מובטחים במדינה.
אבל הם החלו את האוטו 250 מטר משם כדי שלא יצלמו להם את האוטו גם.
עם כל הכבוד.
הם עשו הכל כדי לא להתאפס.
שמע, עזוב, בוא, באמת, אם הוא באמת חשב שהוא לא יתאפס,
חשב שהוא לא יתאפס.
אז לא יודע מה להגיד.
והוא חשב שאם כבר יתאפס, אז יעשו לו מה שעושים לכל אלה שמדליקים מדורות באיילון.
עדיין, אבל השם שלך, הקטם שידבק בך, זה שווה?
כן, אבל...
בשביל מה? בשביל איזה משהו דבילי שעשית?
הוא שמח על גלי.
אני לא חושב.
הוא שמח על גלי.
אני לא חושב.
שבגלל הדרגה הגבוהה שלו, ובגלל שהוא מהאנשים הנכונים, אז לא יגישו נגדו כתב אישום.
ועכשיו מהפן האישי נגיד לך, הכי חמור, שהוא גרר את הבן שלו לסיפור. מלא אתה.
איך אתה יודע שהוא גרר את הבן? אולי הבן גרר אותו?
לא.
בוא. מאיפה אתה יודע?
זה בדרך כלל ככה עובד, לא?
לא, לא, לא תמיד. הבנים שלי גוררים אותי כל הזמן. אני כל הזמן עושה עבירות פליליות בגללם.
אמר זה שהביא את הבן שלו לפה.
הילד אמר לי, אבא, או שאתה לוקח אותו, שאתה לא יוצא מהבית. אז הבאתי אותו.
בדיוק. שוין, כמו שאומרים במגזר שלנו.
עוד דקה לקשקש, אז בואו נשים לנו איזה חצי דקה של אריאל זילבר. דיברנו יותר מדי על השמאל, אני חייב איזה משהו ימני כדי לאזן את זה. טוב, אז שיהיה לכם באמת...
שים את אפרים שמיר אז.
יהיה לגמרי. אולי נראיין אותו. תודה רבה לכם, אנחנו נשוב ונשתמע בשבוע הבא, יום רביעי בשעה 8.
אם ירצה השם.
ואם לא יעצרו אותנו.
ואיך שלא אפנה לראות, תמיד איתה ארצה להיות, שומרת לי אמונים, לא מתרוצצת בגנים, וגם אני בין הבריות, לא מתפתה לאחרות, גלים עולים חולות נעים יפשט הרוח בעלים ובלילות ובלילות עולות עולות במגינות וזרם דק קולח ותפילותיי לרוח נענות